אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו המורה והכותבת, כמו שהיא ביקשה שאני אציג אותה, נעמה די, שבעיניי גם סופרת. לאחרונה יצא הרומן השני שלה, הוא פתאום בוקר, ויוצא רומן יפה מאוד לפני כמה שנים. שלום נעמה.
שלום יאיר.
מה שלומך?
בסדר, ככל שהימים מאפשרים.
כן. טוב, כל מי שמאזין לנו יודע שאנחנו ככה תמיד נתקעים על עדיין יותר מחצי שנה אחרי האסון הזה, עדיין נתקעים על השאלה הזו של של מעונים.
כן, נראה לי גם מי שלא מאזין, נראה לי כולם.
לא, אנחנו פשוט כאילו בשיחה פה, זה ממש נהיה איזה רוטינה כזו שחוזרת, של באמת מה להגיד ואיך להגיד, וכל אחד עונה את זה אחרת, אבל כן, בהתאם לימים זה משהו שאני מזדהה איתו, בייחוד שבוע שעבר דיברנו פה קצת על הזכרתי, יש פרק במדמן, שמדבר על משבר הטילים בקובה, והתחושה הזאת שם שהייתה, כאילו העולם לפני איזה מלחמה גרעינית, איזה פרק, לא זוכר באיזו עונה, פרק מאוד חזק, שמתאר כמובן אירוע היסטורי שהיה, ואני מרגיש ואז דיברנו על הסיפור עם איראן, ועל ההמתנה הזאת, וההמתנה הזאת נמשכת. אני חושב שאנחנו מדברים פה ונפגשים, ונצלול לעומק לנושאים מנושאים שונים, אבל יש משהו בהמתנה הזו שהוא לפחות מבחינתי הוא מרחף מסביבנו, ואנחנו מקליטים את זה היום בחמישי בלילה, ואי אפשר לדעת אפילו אם עד מחר כשזה ישודר מה יהיה מצבנו ואיפה נעמוד. אז גם את זה אני ככה מניח לשיחה שלנו. ורציתי לפתוח את הדיבור המשותף שלנו בראש חודש ניסן, שהיה השבוע, מבחינתי ראש חודש ניסן הוא, רק אומרים לי ראש חודש ניסן, אני מריח אקונומיקה. כאילו הדבר הזה, מיד חומרי ניקוי, שטיפת הקירות, לסדר את החדר, להתחיל לארגן. ובהקשר של התקופה הזאת, או של הזמן הזה, המטורף שאנחנו חיים בו, הנורא שאנחנו חיים בו, בהקשר הישראלי הזה, חשבתי על זה שפתאום נפל לי הסימון שחודש ניסן הוא חודש של בית. כאילו אם, אני יודע מה, סוכות זה תמיד היציאה מהבית, ויש לנו כל מיני מאפיינים אחרים, אז אתם מדברים על ניסן כחג חודש האביב והפריחה, בשבילי זה החודש הזה שבו האדם מתחבר לבית שלו. אתה צריך לסדר את החדר ולארגן דברים, ולהבין מה אתה לא רוצה ומה אתה כן רוצה, שיהיה אצלך ומה אתה זורק, בייחוד אצלנו, משטר קשוח של לסנן ולסדר. ופתאום נפל לי הסימון, או הקטה בי המחשבה הזאת, אמא שלי אמרה לי לפני איזה כמה שבועות, שהיא מסתכלת על המפונים מהצפון בבתי המלון, וכואב לה הלב שהיא מסתכלת על האנשים האלה, שברור לה שמבחינתם הזמן הזה, שבין פורים לפסח הוא זמן של ניקיון הבית, ושל התחזוק, ושל כל ההמתנה הזאת לקראת פסח, ואין להם בית לנקות. כי אולי הם בבית מלון, וטוב להם מבחינת התנאים וכל הדבר הזה מסביב, אבל אין להם את הדבר הבסיסי הזה, שחודש ניסן בעיניי הוא באמת הסמל שלו, שנקרא בית.
אני מאוד מסכימה, אני רוצה להוסיף, תוך כדי שאתה מדבר, נזכרתי במנהג טוניסאי, אני מבית חצי טוניסאי, יש מנהג שקוראים לו בשישה, שבפתחו של חודש ניסן, אז יש כזה מין מחית של פירות יבשים מארץ ישראל שמביאים מתוניס, ובתוכם משקיעים מפתח. עכשיו, המקור של המפתח זה כמובן בגלל שהשנה העברית נפתחת בניסן, כן. וזה, אבל תוך כדי שדיברת, אמרתי מפתח.
מפתח לבית.
מפתח לבית, כן, זה מפתח במובן מסוים, זה אולי זה סמל פלסטיני, אני חושבת, במובן מסוים, אבל, אבל יש, אני חושבת שזה איזשהו, זה שולח אותי לעולמות של פליטות בהיבט הזה, כלומר, דיברת על הניקיון ואמרת וטוב להם, כלומר, ולא התכוונת, אבל כן. האלה שבבית מלון, וחשבתי שכמה בבית מלון, שאתה שמח שמנקים לך בבית מלון ליום, ליומיים, לשלושה, אבל יש את הזמן שבו אתה רוצה, שבו הניקיון הוא כמו מין לקיחת בעלות מחדש על הבית, סידור מחדש של הבית, לקיחת שליטה במובן מסוים על החיים, התיאור שתיארת של הלסנן והזה, זה בעצם מין איזשהו תהליך של ניקוי ותיאור שאנחנו עוברים, ושאנשים שנמצאים עכשיו רחוק מהבית, אין להם את האפשרות לעבור אותו. להפך, הם נמצאים מעט מטלטלים, ומין איזשהו מצב של נוודות, וזה אכן קשה בניסן.
לחלוטין, אני ממש מזדהה עם מה שאמרת עכשיו, לגבי מה קורה לחברה, שחלק מאוד מאוד גדול בה, אין בו את הממד הנפשי הזה, של לסדר את הבית, של להרגע, אגב, לא רק בתרבות היהודית, הממד הזה, האביב הוא תמיד התקופה הזו, שבה אנשים מארגנים את חייהם, ופתאום יש אנשים שהם בלימבו הזה, שהם בין לבין, וכאילו אני מנסה לחשוב, בטח על ילדים או על צעירים שנמצאים במצב הזה, והדבר שהכה אותי הכי חדש, אגב, כשאימא שלי אמרה לי את זה, וכשחשבתי על זה בהקשר שלנו, זה ההבנה שזה כמעט עובר מתחת לרדאר. כי יש בתי מלון, כי זה לא מדמם, כי יש דברים דחופים יותר, כי באמת אנחנו בחרדה קיומית שמרחפת מעלינו. והדבר הזה שבו אנשים אין להם בית לפסח, שזה נשמע כאילו קטן וכאילו שולי, או לא קטן ושולי אבל לא דרמטי כמו הדברים האחרים, היא חתיכת טרגדיה שהחלחול שלה, אני חושב, הוא עמוק עמוק, ואנחנו עוד לא מודעים כמה.
אני מסכימה, ואני רוצה להוסיף שמעבר לזה שבאמת יש לנו את העניין של הבית ושל ארגון הבית, ושאני מאוד מזדהה גם עם אם כי אני חושבת, אתה דיברת על הצעירים, ואני חושבת על ההורים שצריכים כן. לארגן, שצריכים לנהל, שצריכים לקחת אחריות,
מהם.
בדיוק.
שהדבר הזה נלקח מהם.
נלקח מהם, והם מוצאים את עצמם חסרי עונים במקום שבו הם צריכים להיות בעלי העון, באיזשהו מובן, העון באלף. כן. ואני רוצה להגיד שבנוסף לזה גם יש את העניין של המשפחה, שתוך כדי שדיברת חשבתי עליו, כלומר, אתה באמת צודק, יש בינינו כאלה שאין להם בית לנקות, ויש כאלה, אני חושבת, בינינו שליל הסדר בשבילם, שליל הסדר זה הרי זמן של התכנסות, זה זמן של התאספות, זה זמן של כל המשפחה יחד, ויש כאלה, אני חושבת, שהשנה המחשבה ליל הסדר משהה פעימות לב אצלם, כלומר שהחוויה הזאת, ואני מסכימה שיש פה איזשהו פער בלתי נתפס בין קיום שמתגלגל מאליו, אנשים שנמצאים בתוך האינרציה של החיים, בתוך השטף, לבין כאלה שכמו שאמרנו, אין להם את היכולת לארגן מחדש, יש להם, ההתכנסות שלהם לא תהיה שלמה, וזה באמת פער שקשה לתפוס.
ובתוך הדבר הזה, זה כאילו גם אין להם את הזכות באמת להתלונן. תגיד תודה שאתה בחיים. הצלנו אותך, פינינו אותך כי רצינו להציל אותך. יש איזה, זה היה, אני חושב, חלק מהדיסוננס העמוק, כי אתה יכול להתלונן, אבל עד גבול מסוים. כי אנשים במצב גרוע ממך.
או, אני רוצה להוסיף על זה ולהגיד, או שאתה יכול להתלונן, אבל כמה אתה יכול להתלונן? התלוננת חודש, התלוננת חודשיים, אנחנו נמשכים, העובדה שהדבר הזה נמשך כל כך הרבה זמן, אומר שכמה אתה יכול להתלונן? כלומר, אתה מתלונן ומתלונן ומתלונן ומתלונן, וזה שעב אולי נמאס לך גם לשמוע את עצמך מתלונן. הרי תלונות נועדו בסופו של דבר להביא לאיזשהו אפקט.
כן, זה כמו, אתה יודעת, שומרים על בכי של ילדים, תינוקות, שבכי נחשב כביטוי לתקווה. כאילו, אתה בוכה כשאתה מאמין שמישהו ישמע, ילדים, נגיד, שעברו טראומות מאוד גדולות, כבר לא בוכים. כי אף אחד מעולם לא ניגש אליהם כשהם בחו. אז באמת, בהקשר הזה של התלונה, אז באמת, אני חושב שנמשיך לחפור בזה במהלך השיחה שלנו, כשנדבר גם על שמות, איך מדברים על מוות בשיחה, ונדבר גם על היום הולדת של אדם ברוך, ונדבר על הכישלון הגדול של האמפתיה, שאני חושב שאנחנו חווים אותו, ונדבר על מה אנחנו רוצים לדעת ולא רוצים לדעת, וגם נדבר על תקסים, שזה ככל שהאביב מתקדם זה הופך להיות איזה עניין משמעותי, אבל אני רוצה לסיים בשיר של אהרון שבתאי, שחוגג יום הולדת 85 השבוע, ושיר לא מוכר שלו, אני חושב, שאני מאוד אוהב, כי יש בו משהו מהראייה החודרת הזאת של אהרון שבתאי, שמסמן משהו על האנושי, והשיר נקרא רבי עקיבא. כותב ככה, מי שלא הלך בעקבות רבי עקיבא, לא ימצא לעולם את רבי עקיבא. לכאורה יעשה את אותה דרך, הוא יגיע לאותה באר ולאותה שחיקה, רגליו ידרכו במתבן, ידיו ידליקו אש בעצים, יניח את אחוריו על הסלה ויגיף דלת, גם גופו ייעלם בידי המרחץ, ייכנס לפרדס, יעביר מסרק על בשרו, אלא שהסימנים לא יתחברו לקלסטר. של האב, של האח, של המורה, של האהוב. זה הצר בנו, את העין, ומלמדה להתבונן כראוי בשועל. אז רצינו לפתוח את הדיבור באמת במה שאת קראת לו, איך מדברים על מוות, אני חושב.
שמות למוות.
שמות למוות. כן, אני כאילו קצת עידנתי את הדבר הזה, אני חושב שזה הסאבטקסט קצת, לא, איך מדברים על מוות בכלל.
נכון, וגם איך מדברים על מוות בעברית. אני חושבת שזה משהו שהתעסקתי בו. בעצם זה התחיל מזה שאני לא כל כך הצלחתי לכתוב מאז השביעי לאוקטובר, זה קשה, זה כותבים מתוך הדם הלב, ודם הלב רותח, זה לא כל כך, לא כל כך הסתדר לי, ואז איכשהו מצאתי את עצמי בתוך איזשהו טקסט שבאמת מתעסק בזה, וזה גרם לי לחשוב. כלומר, אני אתחיל להגיד, קודם אתה הזכרת את האיום האיראני, ואת ההמתנה הזאת שכולנו נמצאים בה, ואני חושבת באופן כללי שמאז השביעי לאוקטובר, המוות מאוד נוכח. וזה נורא קשה, בגלל שהמוות הוא התעלומה הלא נפטרת. המדע פתר המון דברים, וגילה המון דברים, וחשף את המנגנונים הקטנים והיפהפיים שמפעילים דברים, ויש דבר אחד שהוא לא חשף, והוא לא יכול, הוא לא יכול לחשוף, וזה מה זה המוות, ומה המוות, ומה הוא, מה זה העין הגדול הזה, לאן הוא הולך. ובאמת אני ישבתי וחשבתי על מילים וביטויים בעברית שבעצם מסמלים אותו, שאנשים אומרים אחד לשני, הם אומרים למישהו, נגיד, הוא נפטר.
כן.
לא לאנשים שמתו בשביל אוקטובר, למשל, אבל זה גם משהו. על מי אומרים שהוא נפטר? אומרים בדרך כלל על מישהו שהוא, נקרא לזה, מת צווה, למרות שלא תמיד, אבל מת בסביבה טובה, נגיד את זה כך, ואז הוא נפטר, ואז אני שואלת, ממה הוא נפטר, נגיד?
זאת אומרת, איזו אמירה סמויה על הקיום האנושי זה בעצם מבטא, המילה הזאת נפטר.
בדיוק.
נפטר מהחיים.
בדיוק. האם החיים הם משהו להיפטר ממנו, או נגיד, וזה משהו שבכלל, זה הביטוי שבעיקר מטריד את מנוחתי, זה הביטוי של מצא את מותו. שאני אומרת, תחשוב רגע על זה. מצא את מותו, מה ההנחה שעובדת מאחורי הדבר הזה? זה אומר שהוא חיפש את מותו. אבל על מי אנחנו אומרים שהם מצאו את מותם?
אוקיי, על מי?
לא על אנשים שנגיד הגיעו לסובה וזקנה וכבר שואלים את עצמם האם זה לא, אף אחד לא מצא את מותו במיטתו בגיל 90, נכון?
כן.
אנשים מוצאים את מותם במפתיע, פתאום. ואז
אבל אני חושב שזה בדיוק הדבר הזה, לא שאתה, כאילו, המוות הרי הוא, יש, תמיד פרופסור ליבוביץ' שהיה מדבר על זה, שהמוות הוא הדבר הזה שאי אפשר לדבר עליו. כי בעצם אין לנו שום, אין לנו שפה לדבר על המוות, כי תמיד אפשר לדבר על אי חיים, אבל אי אפשר לדבר על מוות, אנחנו לא יודעים כלום על הדבר הזה, אנחנו משליחים או מדמיינים משהו שאי אפשר לדמיין אותו בכלל, כי כל המהות שלנו היא החיות. אבל בהקשר הזה, המצא את מותו, זה התחושה הזאת, אגב, שאני חושב שספרות מתבססת עליה כל הזמן, שהמוות תמיד נמצא איפשהו, בכל רגע נתון הוא נמצא, אתה יכול למצוא אותו או לא למצוא אותו, אבל הוא תמיד איפשהו נמצא במרחב, כי המוות הוא האפשרות שהכל ייגמר. הרי המוות הוא לא רק המוות הפיזי הזה, הביולוגי. המוות זה האפשרות שהאהבה תיגמר, המוות זה האפשרות שפתאום תבין משהו על הקיום שלך, ואתה שהיית כבר לא תהיה, למרות שתמשיך לחיות כביכול. הסופיות המוחלטת, האפשרות של דברים להיגמר, או הטבע של דברים להיגמר. אני חושב שהמצא את מותו הזה נמצא שם במקומות האלה. בזה שאנחנו פתאום הולכים, שזה רגע שהוא מפחיד ומטורף וגם מרגש אגב, של הדבר הזה שאתה פתאום מוצא את הסוף של משהו. יש בזה המון כוח.
זה יפה, לקחת איזה, באמת גרמת לזה להישמע עכשיו כמעט מנחם. אני כל הזמן, כאילו במחשבות שלי על הביטוי הזה, כל הזמן אמרתי, אבל זה המוות מצא אותך. זה לא אתה מצאת את המוות, ואתה מחדש כאן איזה משהו ואומר, האדם מחפש כל הזמן אולי לא מוות, אבל האדם מחפש.
אני לא חושב שהוא אפילו מחפש, אבל אני חושב שלפעמים אתה מוצא גם כשאתה לא מחפש. זה העניין בכלל, גם אם יש הרי דיון אפרופו איך כותבים על מוות, או איך מדברים על מוות, נגיד, בארץ, לא כותבים נפטר או הלך לעולמו, כותבים מת, כבר הרבה שנים יחסית. פעם הכותבים זה, היה איזה רגע שהתחילו לכתוב מת, ומת זה באמת תיאור עובדתי.
כן.
הוא כבר לא חי.
נכון. מת זה הדבר שאין מה להגיד עליו. זה
מת זה עם הכי פחות פואטיקה.
כן.
בכל הביטויים האלה, ואני חושב שיש משהו, בכלל לגבי שפה, אני חושב ששפה ממציאה ביטויים, כשיש לה צורך להמציא את הביטויים האלה. כשהמציאו את הנפטר, או את המצא את מותו, או הלך לעולמו.
אז הלך לעולמו, אם אני אומרת, זה משהו שגם אני יכולה להבין, הלך לעולמו, אפילו אומן מסוים נפח את נשמתו, אלה ביטויים שכאילו נותנים איזשהו מגע של חסד.
איך את מבינה את הלך לעולמו? מה זה העולמו הזה?
זאת אומרת, זה איזושהי תקווה, אני חושבת שזו התקווה האנושית הגדולה, שהמוות שמעבר לעין הזה מסתתר יש. הלך לעולמו, זאת אומרת, הלך לאנשהו. אני לא יודעת מה זה עולמו. עולמו זה הנחה שזה משהו שהוא שלו.
כן.
אבל הוא הלך לאנשהו. הוא ישנו. באיזשהו מקום הוא ישנו. אתה מבין?
אני, אפרופו השבעה באוקטובר, אני חושב הרבה על זה שה... על הביטויי מוות, נגיד, של מי שנרצח, או... חוסל, או אני לא
נהרג.
יודע מה... נהרג. יש משהו... ואז כאילו מופקע ממך, נגיד, חיילים שנפלו. אוקיי? הדבר הזה. פתאום מופקע מהחיילים האלה, הממד הפרטי של המוות. כי המילה היא כבר לא פרטית. המילה בעצמה טעונה במשמעויות כאילו לאומיות או יותר גדולות. גם אנשים שנרצחו בשבעה באוקטובר, יש איזה משהו שכבר משייך את המוות שלהם לדבר היותר גדול ש... שבמהלכו המוות הזה קרה. וזה, בזה, וזה גם, זה מילה שהיא... כאילו אני חושב על עצמי, זה מילה שהיא... להגיד על מישהו שהוא נרצח, זה... קצת להפקיע ממנו את המקום שלו בתוך המוות. זה הפעולה שקרתה, וברור שהתיאור של נרצח הוא תיאור כביכול עובדתי נכון, כי מישהו לקח את נשמתך. אבל גם אתה מתת. כאילו, אפרופו הלך לעולמו הזה.
כן, אני מסכימה, ואני רוצה להגיד גם, שוב, בהקשר הזה של המוות, זה אני מרגישה שמאז השביעי לעשירי, בכלל המוות הפך להיות משהו הרבה פחות אישי. זאת אומרת, יש כל כך הרבה ממנו. יש באלפים ממנו, וברגע שהוא כזה, אז באמת מצא את מותו והלך לעולמו, הם כמעט, הייתי אומרת, לא הייתי אומרת משאלות לב, כי זאת לא משאלות לבו של אף אחד, אבל אני חושבת שכולם רוצים להחזיק, זה בעצם הופך את זה לסיפור קטן, כלומר, לא סיפור קטן ולא סטטיסטיקה, כלומר, זה לא מספר עוד מספר, אלא איזשהו משהו שהוא... איזשהו מעגל שנסגר, אם בתיאור שתיארת קודם על היפה מאוד, על המיטות הקטנות של דברים רבים, ושל רגשות, ושל חוויות, ושל צערים, אז ביניהם גם אתה, וכל אחד מהם זה עולם קטן, והוא מתרחש, ואני מרגישה שבהמוניות שבתוכה אנחנו נמצאים, וגם בפחד התמידי הזה, כמו אם דיברנו קודם על פערים, אז כל אחד כל כך שקוע אולי באיזשהו מובן, בפחד ממותו שלו, ולהחזיק את המוות הכללי הזה, את המוות הגדול, אפשר לראות את זה גם, אני חושבת, עם שמות. כלומר, שמות מתמסמסים להם, לא?
שמות פרטיים. של אנשים, אוקיי.
שמות פרטיים, הם מתמסמסים להם בתוך הגדול הזה. ואני חושבת שזה גם משהו שפוגש את השאלה הזאת של איך מדברים על מוות, ואיך בכלל אפשר לדבר על מוות, והאם אפשר לשמור את כל הפרטים האלה בתוך הגדול, והאם כשיש כל כך הרבה אפשר לעשות שהם לא יהיו מספרים.
ונגיד איך את בתוך הדבר הזה שאת כותבת עכשיו, מתחברת לכל מה שדיברנו עליו?
אז מה שאני כותבת עכשיו זה על אישה שיצאה למצוא את מותה. כי כאילו היא אמרה, אין לי כוחות, אני מרגישה שהמוות נהיה משהו המוני, משהו כללי, ואני רוצה לוודא, לא באמת לפגוש, אני רוצה למצוא במובן של למצוא ולא למות. אני רוצה למצוא את מותי כדי לוודא שהוא אישי שלי, יש לי חלומות זוועה שבהם איזה מוות מתנפל עליי, והוא בכלל לא המוות שלי, ואני אומרת לו, זה לא מצאתי אותך, אתה לא שלי, אתה של מישהו אחר. כמו מין משחק כזה עם השפה, שאני חושבת מהדהד איזה חרדה קיומית שאני מרגישה סביבי בכל מקום.
זה הזווית המעניינת הזאת, שאתה רוצה שאפילו באמת המוות יהיה המוות שלך, יש מחזה של חנוך לוין שמתעסק בדיוק בזה, במלאך המוות ההוא שמגיע, זה לא אני, תהיית בשם, ומתחיל מסע ומתן שלם שם על המוות. מעניינת, אני חושב, הזווית הזאת של תמיד, סבתא שלי הייתה אומרת שגם בלמות צריך מזל, למות באיזה תזמון נכון, ברגע נכון שהדבר הזה, ובאמת כאילו, זה שגם במוות צריך מזל, זה... אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מדויק. ממש בהמשך לדיבור שלנו על שמות בכלל, ועל מילים, ועל איך מתארים מציאות, ואיך מתארים מציאות בתקשורת, ואיך מתארים מציאות בספרות, ובתודעה, אני חושב, או בנשמת המרחב הזה, והקיום האנושי הזה, השבוע מציינים יום הולדת 79 לאדם ברוך, שכבר לא איתנו, העיתונאי, העורך, הסופר, איש האומנות, ואני מרגיש לאורך כל השנים מאז שהוא נפטר, בטח מאז השבעה באוקטובר, את החיסרון של הקול המשמעותי שהוא היה, גם כמבקר תקשורת וכמישהו שיסתכל כל הזמן על השיח הישראלי ועל העיוותים שלו ועל השקרים שלו, וגם כמישהו שהיה, הוא תמיד הגדיר את עצמו כסוכן זיכרון של הישראליות, כמישהו שהחזיק את הזיכרון של הרבה דמויות שמרגיש לי שכרגע אין לנו אותן, וכשאין לך אותן בתודעה ובסיפור הזה, משהו בקונטקסט או בהקשר, ומעילה גם ביכולת לצמוח, או אפילו בעיני אחד הדברים הכי חשובים, אם להיוולד מחדש, הולך ומתפוגג, כי בעצם אין לך את הגרעין ההוא שמתוכו הדברים נובעים. ורציתי לדבר עליו, אבל חשבתי שהכי טוב, במקום לדבר עליו, זה ממש להקריא כמה קטעים מתוך הטור שלו, על הטור במעריב, הרבה שנים, שנקרא שישי, ומתוכו אני רוצה להקריא כמה קטעים קצרים, שהראשון ממש מתחבר למה שדיברנו על המוות, והוא נקרא ככה, סולידריות קטנה וקלה למימוש. הוא כותב, אתה עומד לצאת מדירתך, הטלוויזיה פועלת, על המסך מוקרנת הלוויה של קורבן פיגוע, של חייל, של אדם באשר הוא, אתה ממהר, אבל אל תחבא את הטלוויזיה. השתאה מולה עד גמר שידור ההלוויה. עד גמר גמור. למען יאריכון ימיך כבן אדם. השתאה בשביל המת ובשבילך. בשביל המת לזכרו, היה בשר מבשרנו ואיך נתעלם. ובשבילך, שלא נהיה כבהמות שאין להן אלא את ההווה, הבליסה והבולמוס. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ואהבתם רק את ההווה.
וואו. זה בדיוק זה.
זה בדיוק זה.
זה בדיוק זה, ואני חושבת שזה בדיוק מה שכולנו צריכים עכשיו לשמוע.
לחלוטין, אני חושבת שזה ממש בדיוק זה, וזה גם הדבר שחסר לנו בשיח, או יש לנו מעט מאוד בתוך השיח, שאנחנו מדברים על המציאות. עוד דבר שהוא כותב, ערוץ 1.2, תקנון לשעת חירום צבאית. כותב ככה, בשעת חירום צבאית, הטלוויזיה הממלכתית משנה את פניה, את שפתה, את הדופק שלה. איש לא מכריז על השינוי, אין צורך להכריז. השינוי מתחולל מעצמו. פטריוט יודע מעצמו מתי הוא נדרש לפעול ואיך. בשעת חירום צבאית הטלוויזיה מתגייסת ומגייסת. היא פטריוטית. היא מנפה את הישראלי ומסמנת מי ישראלי ומי לא. היא אף מכפיפה חלק מהבידור והפנאי לשעת החירום. בשעת חירום צבאית הטלוויזיה הממלכתית מתכנסת לתוך הרדה ודאגה, ומנסחת מילון חרדה ודאגה פטריוטי וציוני. לאסוננו שעת החירום מחריפה והולכת. להלן עקרונות אחדים מתוך תקנון השפה והחזות של הטלוויזיה הממלכתית בשעת חירום צבאית. ישראל תיקרא מדינת ישראל. הציבור ייקרא עם ישראל. השפה תוצף בייצוגים של השואה. העם ידבר מהמסך אל העם בשם העם. אילגות תוצג כאותנטיות. אינטלקט ימויין כמותרות. המשימה של הטלוויזיה גורל האומה. יש רק גורל אומה אחד. גורל הטלוויזיה וגורל האומה אחד המה. הטלוויזיה כנאמן היחיד של האומה. הישראלי האמיתי נהרג ב-48. הישראלי האמיתי לא גר בשנקין. העולה החדש יארז בזרותו הישנה. העולה החדש יורד מהמסך. הערבי רק בתור גייס חמישי או חומוס. הדימויים גטו ורשה המאה ואחד שיר הרעות. הכתב הצבאי כדובר הממשל. הזמר הישראלי כפס הקול של הפטריוטיות. עם ישראל עם אחד. הספרדי מוכל עכשיו באשכנזי. הישראלי הינו יהודי. בשעת חירום צבאית על הנגב יורד ליל הסתיו ומצית כוכבים חרש חרש. אני אקריא עוד קטע אחד שלו, אחרון, שהוא נקרא ככה. המשיח ימנף את הפילוח, דיון על שפה. אני לא יודע מה המשיח יעשה דבר ראשון, אבל אני יודע מה הוא יעשה דבר שני. מה? הוא יוציא להורג את המילים, הביטויים והמונחים, פילוח, מיתוג, מינוף, שדרוג, מיצוב, ואת דומיהם, ואת בני מינם. כי המשיח, הדבר השני שהוא יעשה, זה לחסות את ערוות השפה. רצינו לדבר קצת על ה... גם ממש בהמשך, אני חושב, לטקסטים האלה של אדם ברוך, על הידיעה. כן. על מה אנחנו רוצים לדעת, ואיך אנחנו רוצים לדעת, וכמה.
אכן, אני ממש מרגישה שבימים שבהם אנחנו נמצאים, השאלה הזאת נמצאת בתוקף כפול. אני מרגישה שבתחילת המלחמה, אני גילוי לאות, אני מאלה שיודעים ויודעים 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 ויודעים. כלומר, אני אוספת כל הזמן, גם עכשיו, גם חודשים אחרי, כל מידע שאני יכולה לשים עליו את ידו.
שמה, ומה זה משרת, האיסוף מידע הזה?
זאת השאלה שרציתי לשאול. אני חושבת ששני דברים, ושוב, אני חושבת שגם עליהם אפשר לשאול ואפשר לא להסכים. אני חושבת שזה, קודם כל, נותן לי אשליה של שליטה. כשאני יודעת, אז נדמה לי שאני מחזיקה את מה שקורה ואת מה שעומד לקרות. ככל שיש לי יותר פרטים, ככה הפאזל שלי לא קרוב להיות שלם, אבל יותר שלם, ואני חושבת שזאת נטייה אנושית. כלומר, אין לנו הרבה מה לעשות. אני חושבת שאנחנו מאוד חסרי עונים בתוך הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. ונדמה לי שבאיסוף הידיעות, אז משהו נרגע. כלומר, ככל שאני יודעת יותר, ככה אני באיזשהו מובן רגועה יותר. ועוד דבר זה, אני חושבת, איזושהי מין תודעה היסטורית. כלומר, אני חושבת, קודם, בקטע שקראת, הייתה התייחסות לשואה, ואני חושבת שזה משהו שנמצא לנו, זה כבר בתוכנו. כלומר, זה משהו, גם מבחינה נרטיבית, גם מבחינה משפחתית, מהותית כמעט, העניין של השואה בתוכנו, וזה מין, אחת השאלות, אני חושבת, הכי גדולות שנשאלות על השואה, זה איך לא ידעו.
איך לא ידעו או איך לא עשו?
אני חושבת שזה גם וגם, אני חושבת שאחר כך זה איך לא עשו, אבל גם הרבה איך לא ידעו. כלומר, יש דוח אושוויץ וכל הדברים האלה, עד שהם לא הגיעו, איך לא ידעו, דברים כל כך גדולים ולא נודעו, ויש מין איזשהו רצון לדעת, אני חושבת, גם בהיבט הזה. גם ברמת ה... אני חושבת שאם דובר קודם על התקשורת ועל הנרטיב, אז לוודא שאולי שיש, שאני שומעת מחוץ לנרטיב, שאני מכירה נרטיבים נוספים למה שקורה, שזה עוד דבר שאני חושבת שאולי גם מתקשר למה שנדבר בהמשך על האמפתיה, אבל אני חושבת שזה משהו שמאוד מאפיין את הימים שבהם אנחנו נמצאים, כלומר שאנשים צמודים בחיבוק דוב, בחיבוק סמיכה, בחיבוק קרית לנרטיב שלהם, כאילו יש סיפור אחד שהוא הסיפור שבתוכו אנחנו נמצאים, הוא יכול להיות מסופר רק כדי מספר אחד ורק בצורה אחת, ואני חושבת שהרצון שהיא לדעת הוא הרצון שהיא לצאת, להכיר עוד, בטוח יש, הסיפור הזה מסופר, יש ברגעים שבהם אנחנו נמצאים, הסיפור שבו אנחנו חיים מסופר על ידי אנשים רבים בדרכים שונות, וחשוב לי לדעת את כולם.
זה מעניין, אני כאילו מקשיב לך ואני מאוד מסכים, אבל כל הזמן יש לי ברקע את הצד השני של זה. והוא שאני מרגיש בהרבה מקומות, אגב, אנחנו חיים בזמן כזה הרי שאחד המושגים הכי מדוברים או הכי מניעים את המציאות זה המושג הזה של דאטה, כאילו, של המון המון מידע שאנחנו אוספים אותו, והוא כאילו ממלא את חיינו, והוא כאילו אמור לתת לנו יותר ידיעה, כי יש לנו המון המון מידע של מה שקורה, כל תנועה, כל דבר וזה. ובפועל אני הרבה פעמים מרגיש שהרצון לדעת הוא אולי מנגנון ההדחקה המשוכלל ביותר. כאילו, לפעמים אתה מסתכל, אפילו בהקשר הישראלי של חדשות, זה ממש נהיה כמעט תוכנית ריאליטי. כל אחד מביא לך את הידיעה המסוימת שהוא ליקט, את המרחב הזה, ואתה אוסף ומלקט אותם, ואתה כאילו, מרוב העיסוק בידיעה, אתה לא יודע. או אני לא יודע, מרוב העיסוק, נגיד כך אולי, מרוב העיסוק במידע, אתה לא יודע. שאתה כמו ש... פול סיימון כתב ב-Sound of Silence, נכון? People talking without speaking, people hearing without listening. ואני חושב שאנחנו שומעים הרבה, אבל ככל שאנחנו שומעים הרבה, או רואים הרבה, אנחנו מקשיבים פחות ומפנימים פחות. אז אני לא חושב שזה... תשובה, אני מאלה שגם כמוך שואפים לדעת כמה שיותר, אבל אני תמיד מסמן לי את הסכנה הזו, שהידיעה תהפוך להיות, או המידע יהפוך להיות מנגנון הדחקה מהידיעה. שלפעמים מספיק לדעת סיפור אחד על משהו, שממנו אתה יכול לדעת הרבה יותר, מאין סוף מידע שליקטת כשלא הקשבת לו.
אני מסכימה, אבל אני רוצה גם לציין שהסכנה של הדרך הזאת, ועוד מעט אני אגיד משהו בשבחה, אבל הסכנה של הדרך הזאת,
של היא, הסיפור
היא
האחד.
של הסיפור האחד, היא שברגע שזה סיפור אחד, שאתה שומע, אז יכולת הבחירה, והפיקוח והביקורת שלך מצטמצמות משמעותית. כלומר, ברגע שאני שומעת, אוספת, ואתה צודק שחייבת להיות, וזה גם אני אומרת בתור מורה בעידן הזה של הידע ידע נשטף, שזה משהו שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה, כלומר, בימים שיש את גוגל, ותלמיד יכול פשוט להיכנס ולקרוא בגוגל, ליטרלי על, על, על כל, כל תחום דעת שאנחנו מלמדים, כן. אז מה מהותנו בתוך הדבר הזה? ויש כאן איזשהו אלמנט של אלימינציה, ושל בנייה של נרטיב שאתה אחראי לו. כלומר, יש לך אחריות, יש לך אין ספור פיסות מידע, ואתה, האדם היודע, תפקידך הוא להרכיב מהן נרטיב. כשאתה מצטמצם לסיפור אחד, מרגש ככל שיהיה, או אסוף ככל שיהיה, או מעיד ככל שיהיה, זה אומר שאתה מוגבל לבחירה חיצונית לך. כלומר, אתה מוגבל, ואתה מניח שיש רק, שאתה עלול לחשוב שהסיפור הזה הוא האחד והיחיד, שזאת בעיניי בעיה. אני כן אגיד בשבח הדבר הזה, שאני חושבת שיש משהו אולי שהוא קצת, אשליית שליטה הזאת, יש בה גם צד שלי, כלומר, לא סתם חווה ואדם ועץ הדעת טוב ורע, יש איזשהו משהו, ואיתם כאלוהים, אני חושבת ש... כאילו כשאתה... יש משהו, אני חושבת שאני מייחלת לו בהכנעה בפני שר ההיסטוריה. כלומר, ההבנה שזה שנעמה די תדע מלא דברים, ותקרא פה, ותקרא שם, ותקרא מה אומר זה, ומה אומר זה, ומה כתה זה, ומה מספרים שם, מה מספרים בחדשות חוץ, זה שהיא תדע את זה לא ישנה שום דבר בעולם. ולא ייתן...
לא, זה עכשיו, אני חושב שה... במה שאמרת, בשלילי, או לא בשלילי, בסכנה הזאת באמת של הסיפור האחד, זה הוספת את השכבה שאני חושב שהיא אולי הפתרון, או היא אולי הדבר שצריך להיאבק עליו, וזה השכבה של האחריות. כי בסוף זה שאתה, זה ששמעת הרבה מידע, לא נותן לך שום דבר אם לא היית אחראי בלדייק אותו, בלחקור אותו, בלהבין אותו, עוד מעט באמת ליל הסדר, אז בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים, זה בדיוק האקט הזה. עוד מעט נדבר על האמפתיה, אבל זה בדיוק היכולת הזאת לקחת את המידע, ולשאול איך הוא רלוונטי אליי, איך הוא נוגע בי, אני מסכים איתו, אני לא מסכים, כל התהליך הזה שהוא, שמרגיש לי שהצפת המידע, אחת המניפולציות שגם התקשורת עושה, אני חושב ממש כחלק מהמודל העסקי אפילו, זה להשהות את הממדים האלה של האחריות, של השיפוט, של... אתה כל הזמן מוצף במידע, וכל הזמן שלך במהדורות מיוחדות, ופושים וכו' וכו', ואתה לא, אין לך כמעט את הזמן הזה של לעצור ולהגיד, אוקיי, אבל מה זה בדיוק אומר? מה זה רלוונטי? האם אני מסכים עם זה? אני לא מסכים עם זה.
את הזמן יש לך, בהכרח, אבל אין לך את ההתכווננות הזאת.
גם אין לך את השקט. אין לך את השקט הזה לעשות את זה, כי אתה כל הזמן במרוץ אחרי המידע, ויש לך את התחושה, את הפומו הזה, מה שנקרא, שאם לא תרדוף, אז תפספס משהו. ואז, אם אני לוקח את מה שאת אמרת, אפרופו השואה, כאילו אנחנו כבר הולכים לשם, אז פתאום אתה פחות מוגן. הרי מה השליה? השליה היא שאם יהיה לי המון מידע, אני אהיה מוגן.
אז אני אצליח לשמור על עצמי.
אני אצליח לשמור על עצמי, ובגלל זה אני כל הזמן במרוץ הזה. ואז ממילא אין לי זמן לשבת ולאבד את המידע הזה. וזה, אני חושב שהשליה מסוכנת, כי בסוף ההגנה היא לא נובעת מהמידע. היא נובעת מהיכולת להבין את המידע הזה.
לנהל אותו.
לנהל אותו. היא נובעת מהממד הזה של האחריות הפנימית של האדם. וזה איזה תעתוע כזה שכאילו הוא באמת מסוכן. אין לי מילה אחרת יותר עדינה לתת לזה, כי אתה חושב שאתה יודע ואתה חושב שאתה מוכן, אבל אז פתאום אתה לא מוכן. כי לא עשית את התהליך של ההטמעה הזאת פנימה.
אני מסכימה, ואני רוצה להגיד גם שאני חושבת שזה מין לכאן ולכאן כזה. כלומר, קודם כל, מבחינתי, אדם יודע, זה אדם שמנהל את המידע. כלומר, זה לא רק להחזיק המון 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 פיסות מידע, אלא לדעת לנהל אותם, זה בוודאות, אבל גם על זה אני רוצה שוב לחזור ולהגיד, גם כאן צריך ללמוד ענווה, אני לא יודעת, מקום בעולם, ההקשר הזה, כלומר, של הידיעה לא תרפא. היא לא תרפא, היא לא תפתור, היא לא תגן, היא לא תשמור בהכרח, היא כן יכולה לשמור על העצמאות שלנו, היא כן יכולה לשמור על על מי שאנחנו גם באיזשהו מובן.
אבל זה דבר אדיר.
בוודאי.
אני דווקא במובן הזה, אני חושב שהידיעה היא, קנטמר, במה היא נאורות, כן? הסיסמה של הנאורות, זה העז לדעת. זה אחד הדברים, אגב, הוא מתאר את זה שם מדהים, פתאום הוא ככה קפץ לי בתוך השיחה שלנו, עד כמה אנשים באמת אוספים מידע, אבל הם לא רוצים לדעת. אוקיי? העז לדעת הזה, זה בדיוק הדבר הזה שבו אתה אומר, אני באופן אקטיבי, הסתכל על המציאות כדי להבין אותה, לא רק כדי ללקט את המידע הזה מסביב, ואז האנושות נעה קדימה. זה אחד, אני חושב לא סתם המון אנרגיה מושקעת, שוב, אני חושב שהיא ממש מושקעת במודע, בכל מיני צורות, בזה שיהיה לנו מידע, אבל שלא נדע.
כן.
המתח הזה הוא מתח שם, ודווקא במובן הזה, אולי אפילו אפרופו השיחה שהייתה לנו קצת על כותבת מול סופרת, לפני התוכנית, אני חושב שידיעה היא יכולה לשנות את העולם. יש לה עוצמות אדירות, אם באמת מתייחסים אליה ככוח הזה של התעוזה לדעת.
אני מסכימה, אבל שוב אני רוצה להוסיף את ההזהרה בתוך הדבר הזה, וכן אולי לדייק אותה מתוך מה שאמרת, ולהגיד העז לדעת, אבל הייתי אומרת, אל תשגה באשליות שאתה יודע הכל, אני חושבת שזה
ברור,
הצד השני, כלומר,
ברור.
גם אלה שמנהלים את הדברים, חושבים, קוראים פה, קוראים שם, דעו שיש המון המון מעבר, המון מעל, ואני חושבת שאם העבודה הזאת צריכה, חייבת להיות איזושהי ענווה, כלומר, אם דיברתי
לחלוטין.
שהשליטה, שהידיעה היא איזשהו רצון לשלוט, לנהל, להחזיק, אז לא משנה כמה נשלוט, לא משנה כמה נחזיק, עדיין עלינו לדעת את קוטננו, ועלינו לדעת את קוצר ידינו, ואת קוצר יכולתנו להחזיק את כל הסיפור.
על זה אני חותם לגמרי, אני אגיד שבעיניי, בלי ענווה אין באמת ידיעה. יש רק אשליה של ידיעה, אבל אין ידיעה אמיתית.
לגמרי.
אני רציתי לדבר על משהו שאני ככה עסוק בו הרבה בחודשים האחרונים וכותב עליו, והשבוע ככה הרגשתי שהגענו לעוד עוד זווית שלו, או עוד צורה שלו, וזה האמפתיה. מרגיש שאחד, אולי אחד הכישלונות הכי גדולים של השבעה באוקטובר עצמו והלאה, זה הכישלון באמפתיה. כישלון באמפתיה במובן הבאמת כמעט ספרותי, שבו אתה יכול, זה לא רק האמפתיה כלפי מי שאתה אוהב ואכפת לך, אלא כלפי כל אדם, של מי שמולך. כי כשיש לך את האמפתיה כלפי האחר, אז אתה באמת יכול, אתה יכול להבין אותו. אם יש לך אמפתיה כלפי מישהו, אתה אף פעם לא תהיה מופתע ממנו באמת. כי יש לך איזה חיבור פנימי שיודע להרגיש אותו. אתה מרגיש אותו, ולכן אתה לא תהיה מופתע בצורה מוחלטת, בעיניי. וזה באמת, אפרופו האמפתיה שתפיסת הביטחון של ישראל הפקירה אותה מאז ומתמיד, אפרופו קיר הברזל, האמפתיה כלפי מי שסביבנו, אוקיי? הפלסטינים וכולי, שבאמת על זה גם חשוב, דיברנו פה בהתבודדות, וגם אני כותב על זה הרבה. והשבוע הרגשתי שהכישלון הזה של האמפתיה התרחב, כלפי כל מי שכתבו על לא כל, הרבה ממי שכתבו על המצב הבאמת לא פשוט של ישראל במלחמה, שהרגשתי שהכתיבה הזאת היא כתיבה לא אמפתית. כאילו לכתוב, אפשר לכתוב, לא רק אפשר, אפרופו, העז לדעת, חשוב לכתוב על הדברים המורכבים, על הדברים שלא עובדים, על האשליות שמכרו לנו ומוכרים לנו, על הנקודות עיוורון שלנו, מרצון או לא מרצון. חשוב לכתוב על כל זה, אבל התחושה שלי הייתה בכל מיני טקסטים, ולא רק בטקסטים, ברשתות ובשיחות עם אנשים, שיש כמעט שמחה לעיד של עצמנו. כאילו הדבר הזה שבואו להגיד לך, אפשר להגיד למישהו, יש לנו הרבה דברים להשתפר. אפשר להגיד, הפסדנו, תקפוץ לי, שזה בעצם הפסד שלך. והיעדר אמפתיה הזאת לעצמנו היא מאוד מפחידה אותי. כי אני חושב שהיא ביטוי למשהו עמוק שמקולקל, כשאין לך אמפתיה, אפילו לא לעצמך.
אני מסכימה מאוד, ואני רוצה להגיד שאני ממש מרגישה את זה באמת עוד לפני השביעי לאוקטובר, אבל מעד השביעי לאוקטובר במיוחד, החסר הזה, אני לא בטוחה, הנדתי בראשי בספק כשדיברת, אני לא בטוחה שאמפתיה היא תמיד באמת יוצרת חיבור אמיתי. כלומר, לא תמיד זה שאתה אמפתי למישהו אומר שאתה תוכל לצפות אותו.
לא לצפות אותו, אבל אתה תמיד יהיה לך איזה נקודת מפגש איתו.
אז זה מה שרציתי להגיד. כלומר, שהנקודה היא נקודת מפגש. כלומר, נקודת ההנחה של אמפתיה היא, יש בינינו דמיון כלשהו. בהיותנו אנשים, או בהיותנו חיים, כי לפעמים זה לא חייב להיות מפנה רק כלפי אנשים. איזשהו רוח, איזושהי הסתכלות רכה, וזה משהו שאני בשיח מאז השביעי לאוקטובר, שוב ושוב נתקלת במרגישה שהוא מתעיין, כלומר, הוא ממש מתעיין מהמרחב, וזה הולך לכאן ולכאן. אני חושבת שגם בהקשר של השיח על החטופים, הרבה מהדבר הזה נמצא בכל מיני אגפים, כלומר, ויכוחים, תיאורטיים או לא תיאורטיים, אמורים בעיניי כולם להיפתח באמירה אמפתית פשוטה, פשוטה, מובנת, אנושית, על, על, על הבלתי, על הבלתי נסבל, על הבלתי נתפס, על חוויה איומה ונוראה, משהו מהאמפתיה הזאת, משהו מהאמפתיה כלפי, כל השיח מאוד תיאורטי ומנותק מהאנשים שנושאים אותו, כאילו בעצם יש פה זירת התמודדות בין רעיונות, ולא בין אנשים שקמים וישנים וכואבים ונפצעים.
יש טקסט שאני מאוד אוהב, זה הנאום פרס נובל של הרולד פינטר, הוא מחזאי בריטי, ששם הוא מדבר על הדבר שאני מאוד מסכים איתו לגבי כתיבת ספרות ותיאטרון. הוא מדבר על זה שהוא, כשהוא כותב, הוא לא שופט את הדמויות שלו. שזה הכוח הגדול, הרולד פינטר אולי המחזאי הפוליטי הכי מזוהה פוליטית וכולו, היה אדם מאוד מאוד פוליטי. אבל כשהוא כותב תיאטרון, הוא לא שופט את הדמויות שלו. ובעיניי זה סוד האמפתיה גם של ספרות. נגיד, כשאני מלמד כתיבה או כזה, אז הדבר הזה להבין שאת הדמויות שלך אתה לא שופט. כי אם אתה שופט אותם, אז אי אפשר להגיע לממד האמפתי הזה של, של ההתחברות, גם לדמויות שהן כביכול אפלות ונוראות, אבל אתה רוצה לייצר את החיבור הזה. ואני מרגיש בהמשך למה שאת אומרת, שהמבחן הזה, אנחנו כל הזמן בממד השיפוטי, במובן השטחי שלו. זה לא שיפוטי במובן של חשבון נפש, או של התבוננות עומק, או של ניסיון לצמוח מזה, אלא שיפוטי במובן הכמעט, אני אפילו לא רוצה להגיד אינפנטילי, כי זה מעליף את האינפנטילי, אבל זה, לא באמת, כי זה לא רק עניין ילדותי, זה עניין
שטחי.
עניין חסר אמפתיה, כי זה בדיוק שיפוט לא אמפתי. זה שיפוט שרק רוצה לסמן איזשהו ניצחון מדומיין, שהוא בעצם ההפסד שלך. ובמובן הזה אני מאוד מתחבר לדברים שאת אומרת, ואני מרגיש שזה כאילו היכולת להשהות שיפוט, זה שריר שיש לחברות בריאות, וככל שהוא נחלש, החברה פחות ופחות בריאה.
אני מסכימה, אני רוצה להעיר על מה, להוסיף על מה שאמרת על העניין של הספרות, שאני מרגישה שזה יותר מזה, כלומר, לא יודעת אם יותר מזה, אבל אני יכולה להגיד שאני לא יכולה לכתוב דמות בלי שאני קצת אוהבת אותה. כלומר, בעיניי, או רואה איך אחרים יכולים לאהוב אותה לפחות, כלומר, רואה איך היא אהיבה. ואני מרגישה שזה יסוד שלגמרי עובד סביבנו באלף. כלומר, פשוט אנשים, כאילו, אנשים אהיבים, יצורים אהיבים מתהלכים סביבנו, יצורים בני תמותה, אהיבים, כאובים, ומשהו נאבד בצורה מאוד מאוד חזקה בשיח הזה. הכל, אני מרגישה שההפך, זה לא בדיוק ההפך, אבל משהו שמעודד את הדבר הזה, זה דיכוטומיה. כלומר, אני מרגישה שהשיח נורא דיכוטומי, בדיוק אתמול צפיתי עם חברה בשר הטבעות, ואחוות הטבעת, והסתכלתי על זה ואמרתי, הדיכוטומיה הזאת של טולקין, הדיכוטומיה הזאת של הלבן הזוהר והשחור הרירי הנורא, הדיכוטומיה הזאת זה מה שאנשים מבקשים להם עכשיו, וזה נורא והיום, כי לא הלבן הזוהר קיים, ולא השחור הרירי הנורא קיים, האמת נמצאת בהמוני המוני האנשים באמצע, והיכולת בעיניי לגלות אמפתיה מתחילה בלהכיר בזה שהאדם לפניך אהיב.
זה מעניין, כי זה מתחבר למה שאמרת מקודם על הידיעה והענבה. אני חושב שזה בדיוק אותו מקום. במהלך השנה הזאת של הרפורמה, אז כתבתי טקסט שהכותרת שלו הייתה הרוב הנבוך, דיברתי על הרוב הנבוך, על האנשים האלה שמתקיימים בין העולמות, ואחת השורות שם הייתה שהנחת המוצא של האנשים האלה, שאף צד הוא לא טיפש ולא רשע. כן, יש אנשים, תפיסות שונות עם הסתכלויות שונות, והיה קל מאוד לראות, אגב, גם בתגובות לטקסט ההוא, וגם בכלל, לסוג שיח הזה, מי האנשים שדוחים את זה על הסף, מי האנשים שזה כמעט מאיים עליהם לבוא ולהגיד את מה שאמרת עכשיו. כי הם רוצים באמת להחזיק את הדיכוטומיה המאוד מאוד ברורה. משני הצדדים, אגב, מכל הצדדים, לא משנה.
ודאי, ודאי, כל אחד מלהק לתפקיד השחור והלבן.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כשבאמת, כמו שאת אומרת, כאילו אני ממש לוקח את הדבר הזה, להסתכל על בני אדם כבני אדם. אגב, בעיניי, אם דיברנו על הידיעה כמייצרת אוטונומיה פנימית או כחוסן, אז גם בהקשר הזה של האמפתיה, היכולת להסתכל אפילו על האנשים, על האויבים שלך כביכול, או לאנשים שבסביבת האויבים שלך, לזכור שהם בני אדם, זה הדבר שמעצים אותך ולא מחליש אותך, כן? זה אני קורא לזה הריבונות המוסרית שלנו, כן? בלי זה אתה מפקיר את הריבונות המוסרית הבסיסית שלך, אבל יותר מזה, אני חושב שאם אתה לא מסתכל על זה ככה, אז אתה שוב, זה כמו לקרוא, בין כמו לנסות לכתוב דמות, שאין לך שום יחס אליה, או שאתה, בטח אם אתה לא אוהב אותה, זה בכלל נורא,
אף אחד לא ירצה לקרוא את הדמות הזאת.
בדיוק, ואם אתה, אנחנו כחברה, אפילו בשאיפה, להכריע, אנחנו שואפים לניצחון, להכריע במלחמה, אני יודע, לא יודע איך זה, מה, איך בדיוק לתאר את זה. אבל כדי לעשות את זה, אתה חייב שיהיה לך את הממד הזה של האמפתיה, כדי לראות בכלל ולהפריד בין המוץ לתבן, להבין את הסיטואציה, להבין את הניואנסים, וזה דבר שהוא, בטקסט הזה של אדם ברוך שהקראתי, אז הוא כתב שם נכון שבמצבי מלחמה, מצבי חירום, אז אינטלקטואליות היא מותרות. במובן הזה אני מרגיש בטח בשיח של החודשים האחרונים, אבל אולי בכלל בסיפור הישראלי יש משהו, אמפתיה היא מותרות, והיא לא מותרות, היא דבר קריטי שבלעדיו אי אפשר לכתוב סיפור.
אני מסכימה, אבל אני רוצה להגיד שבעיניי גם זה הופך הכל לכל כך שטוח, ובאבד כל משמעות, ובאמת ההיבט של האמפתיה זה גם לא רק, וזה הטעות של הרבה אנשים, זה לא רק כלפי חוץ, אלא כלפי פנים. כשאני מסתכלת ואני רואה את ה... אני רואה חיוכים, צחוקים, תגובות לייקים צוחקים על הודעות של מוות, לכאן ולכאן, אז אני אומרת, וי לי וי, מר לי מר, לא זה, לא זה, לא לכך הייתה הכוונה, אני חושבת ש...
אני אומר, אפילו, שוב, כאילו, גם בהקשר של ה... גם בביקורת, שהיא מאוד מאוד חשובה, חשוב להיאבק על האמפתיה בתוך הטקסט הביקורתי הזה. וחשוב, כי בלעדיו אגב גם האפקט של הביקורת הוא מאוד מאוד חלש.
מי שעושים דיכוטומיה זה אלה שמפחדים להתפרק, אני מרגישה, זה מתחבר למה שאמרת לגבי הכוח שנמצא בידיעה. מי שלא מסוגלים לשאת את המחשבה שיש לפניהם אנשים אהיבים עם עולם מורכב ועדין ואולי בר הזדהות, אלה אנשים שמפחדים להתפרק ברגע שדברים לא יסתדרו להם בכל עוזם, ואני חושבת שזאת באמת נקודה של חולשה.
את רצית לדבר על התקסים.
נכון.
או על ההודעה של ארגון המורים איך אמרת את זה? שלא יהיו תקסים כהגברת העיצומים. שזה נכון. נראה לי בכלל משפט טכנוקרטי ופואטי בו זמנית.
אכן כך, אכן כך, ובאמת מדובר על למי שלא מעודכן, בעצם כרגע ארגון המורים נמצא בעיצומים כנגד האוצר, ויש ויכוח מאוד גדול על ההסכם שכר שהושגו הסכמות לגביו ולא נכתב, וכל מיני עניינים ביורוקרטיים, וכתוצאה מזה כבר יש כמה זמן כל מיני עיצומים של ארגון המורים שאנחנו כולנו לא קשה לנו איתם, כמו נגיד הטיולים שתיים שלא יכולנו לצאת אליהם במלואם וכו' וכו'. ובוא נגיד שהדבר הזה חרה לי עוד קודם. כלומר, עוד בטיול שתי, כשנאלצתי לצאת בשלוש וחצי הביתה, הדבר הזה חרה לי, כי אמרתי, הנוער של עכשיו, כל כך הרבה יש על כתפיהם, ממש הם צריכים עכשיו לצאת הביתה, אבל משום מה, שקיבלתי את ההודעה שסיפרתי לך עליה, ההודעה אתמול, שאומרת שאנו נגביר את העיצומים ולא נקיים את הדקסים, הסתכלתי ואמרתי, לא. לא, 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 לא. שעוד בשבר, הנה הגיע הרגע לעצור ולהגיד, אני אומרת כאן, וזה, יהיו תקסים, כלומר, אין לי שום ספק שיהיו תקסים, אבל עצם המחשבה שארגון המורים בישראל, בשנה כמו השנה שבה אנחנו נמצאים, ב-2024, עם כל הכאב והטרפת שבתוכה אנחנו נמצאים, אומר, אנחנו נעניש את האוצר ולא נעשה תקסים, הדבר הזה הפיל אותי, הפיל אותי, ישבתי המומה מול ההודעה הזאת, וניסיתי להבין למה. כלומר, מה טיולים שנתיים, תקסים, מה שני דברים שהם לא, כאילו לכאורה אפשר להבין, כי זה לא לימודים פרופר, נכון? אבל משום מה, תקסים זה המקום שבו נשברתי, וזה גרם לי קצת לחשוב לגבי מה הם תקסים בעצם. כלומר, כשאומרים לא נקיים תקסים, אז מה ירד מהפרק? ואני עוד גילוי נאות שחשוב לעלות לפני שהשיח יפרוץ לו, זה שאני לא חובבת טקסים גדולה במהותי, ואני תמיד רואה בהם כמו מין איזה, ראיתי בהם מין משהו כזה
מלאכותי.
מלאכותי, דידקטי קצת, קובל, מנסה לשכנע, מין משהו כזה, ובכל זאת עכשיו, כשנזעקתי, ואני גם אחראית על הטקס, ויהיה טקס.
אני מרגיש כשכתבת לי את זה, זה מיד התחבר לי לתחושה שיש לי הרבה שנים, אני חושב שגם כתבתי עליה פעם, שכל המאבקים של המורים, הם אף פעם לא מאבקים ערכיים, והם תמיד מאבקים על תנאי העבודה. אף פעם לא שמענו, מורים יצאו למאבק על איזושהי עמדה ערכית במשהו. וזה אולי העוול הכי גדול, אני חושב שארגוני המורים עושים למורים עצמם. כאילו בעיניי, לבטל את הטקסים, זה לבוא ולהגיד, הכל לגיטימי, או הכל זה כלי משחק בתוך איזשהו מאבק על תנאים, שבעצם מוציא, אנחנו מדברים הרבה בעיניי, אחת הטרגדיות של החברה הישראלית זה המעמד של החינוך בתוכה, והמעמד של המורים בתוכה, ואחד הסיבות לזה בעיניי זה שהמורים בסופו של דבר ממוסגרים על ידי ארגוני המורים כפונקציונרים, שבאים, יש להם את התנאים, צריך להיאבק, ואגב, מורים מגיעים להם תנאים מעולים, הרבה, אני חושב יותר טובים ממה שיש היום, אבל עצם העובדה שהקול הזה של המורה, בסוף הפך להיות הקול שאפרופו דיון הידע, הקול של מי שמעביר את הידע, או במקרה יותר גרוע של הבייביסיטר של הילדים, ולא הקול הערכי הזה שאומר, יש דברים שאנחנו נאבקים בשבילם, לא כי הוא קשור לכסף או לתנאים, אלא כי הוא קשור לעמדה שלנו ביחס למציאות, זה מה שהדהד לי, מה כששלחת על הטקסים, כי טקסים בעיניי, גם לא בתור חובב טקסים גדול, וגם צריך להגיד שהשנה ממילא יש דיון על טקסים, כמה עושים ואיך עושים וזה, אבל עצם המחשבה שאפשר לנטרל את הממד הזה של טקס שהוא בסוף, הוא לא לימודים פרופר, הוא באמת, בעיניי הוא המהות של חינוך, הוא המעבר הזה, אפשר כאילו לזרוק אותו הצידה, זה התחבר לי מיד למקום הזה.
אז אני מסכימה, ואני רוצה להוסיף ולהגיד שתראה, אני לא מרגישה שאני יכולה להכליל מספיק על מאבקי ארגוני המורים, גם כי אני לא מספיק זמן מורה, לא עוקבת אחרי זמן, אחרי זה מספיק, ובאופן כללי, כל הביורוקרטיה שקשורה לעבודת הוראה, אולי לרעתי מבחינת תנאים, אבל אני פחות מתעסקת בה. אני חושבת שבאמת מה שהימם אותי זה הדבר שאתה מדבר עליו, כלומר, שבימים אלה, המורים, רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, מלחמה, יש תלמידים מפונים מהצפון, תלמידים מפונים מהדרום, בתי ספר שקרסו לתוך עצמם, יש המוני אחים של, דודים של, קרובי משפחה של, כלומר, בתוך חברה ישראלית פצועה, מגיע יושב ראש ארגון המורים, וזה מה שהוא אומר, כלומר, אין פה שום אמירה של אנחנו לוקחים, אנחנו מבינים את גודל השעה, ובתוך גודל השעה אנחנו מתנהלים כך וכך, אין שום אמירה כזאת, ואז עוד נוגעים בתקסים, ושוב, תוך כדי אמרת שתקסים זה אולי גם בתור אחד שלא חובב תקסים, שזה גם משעשע, אבל אמרת שתקסים זה משהו, החינוך אולי האמיתי, וזה גם גרם לי לחשוב, מאז שכתבתי לך ועד שזה, מה הם התקסים אליי, ואמרתי שבאיזשהו אופן, אני חושבת שאולי באיזושהי צורה זה, זה, זה הסיפור של של השבט, הטקסים. כלומר, כן. זה ריטואל, אני אקרא לזה, כמעט פולחני, mm-hmm. שבו אנחנו, שבו זה לא, זה לא מתודות, וזה לא, ואין, אין איזושהי יומרה לזה, זה מין שינון, לא שינון ליטרלי.
כן, אבל זה איזשהו כמעט מיצב בעולם, זה הדבר הזה שפשוט נמצא.
כן, מה שמבהיר לך כזה, מין איזשהו יסוד שהוא תשתיתי כזה, ובימים אלה, אנחנו, שאמונים על החינוך, במקום להגיד, אנחנו, עמדתנו המוסרית, או דעתנו, או אנחנו מכירים במלחמה שמתרחשת סביב, אנחנו אומרים, לא, אנחנו ניקח את הסימבול הזה של התשתית, ואנחנו ניקח אותו ככלי למלחמתנו. הדבר הזה הוא באמת, דבר הזוי בעיניי, מהותית.
תודה רבה, נעמה די. ואני ממש רוצה להמליץ גם על הרומן החדש של החלופי תום בוקר, שבעיניו ספר נהדר. תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום.
שבת שלום ותודה רבה, יאיר.
שרות טובות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.